מוטי דביר ורן צדיקריו עם השקעות לפני כולם.
טוב, אלן, מה העניינים?
אלן מוטי, מה קורה?
בסדר, בסדר, אנחנו בפרק שמיני של השקעות לפני כולם. היו לנו 7 פרקים מעניינים מאוד שהתמקדו בעיקר בנדלן, בנתונים על נדלן, בפסיכולוגיה של משקיעים, והיום יש לנו פרק מיוחד. אבל לפני שניגע בפרק, מאחר ועשינו כבר לא מעט פרקים על כל הנדלן והנתונים של הנדלן, אז אני חושב שהתחילו לצאת קצת נתונים לשוק, והייתי שמח לדבר עליהם קצת.
שמע, התחילו להתפרסם נתונים בעצם על... אנחנו מדי חודש מקבלים כל 15 לחודש את מדד עליית המחיר של הנדלן בישראל, אבל זה תמיד מגיע באיחור של 3-4 חודשים. הנתון האחרון שהתפרסם היה ב-15 ליוני, פרסמו את הנתון בעצם של חודש מרץ האחרון. אנחנו רואים שהשנה נפתחה בסערה, לא פחות מזה. חודש ינואר למיטב זיכרוני, עליית מחיר של 1.1, פברואר 0.9, ומרץ 0.9, זאת אומרת שאנחנו כרגע בקצב שנתי של 12%, זה ממוצע של אחוז לחודש, זה...
אתה יודע מה מטורף בזה? שאנחנו תוך כדי מלחמה, אנחנו בתוך מלחמה, אנחנו בתוך מצב שהוא חסר ודאות לגבי כל הסיפור של הצפון, ואם יקרה ומתי יקרה.
גם הדרום, אנחנו חסר ודאות כללי.
חוסר ודאות כללי, ועדיין אנחנו רואים שה... משקיעים היותר מתוחכמים, או אלו שכבר מבינים לאן הדבר הזה הולך, הולכים למשרדי המחירות, ונתוני המחירות הם מטורפים בהשוואה, כמובן, לשנה קודמת.
זינוק מטורף. תשמע, השנה הקודמת הייתה אחת השנים הרעות ב-20 שנה האחרונות. אנחנו קיבלנו את הנתונים של מרץ ואפריל. חודש מרץ מדברים על 8,000 דירות, עסקאות על דיור, שנרכשו. חודש אפריל, 7,000. דובר בעלייה של 70-80% בהשוואה לשנה שעברה, וחזרה לקצב מטורף של רכישת דירות. אין ספק שהציבור לאט לאט מבין את מה שאנחנו קצת תחנו פה בשמונה
לא
חודשים.
לא רק אנחנו אגב, מדברים על זה בעיתונות הכלכלית נכון, מדי
נכון,
שבוע.
נכון, לפני 8-9 חודשים היה רפל מוחלט, אני חושב שהיינו בין הראשונים שקצת העלינו את זה, אבל אין שום ספק, שהשוק מתחיל להבין שכל השפעות המלחמה, עצירות הבנייה, סביבת ריבית יורדת, ולא נחזור על כל הסיבות, השוק מתחיל להבין ולהפנים שמחירי הדיור הולכים לזנק. אני יכול להגיד לך שבתוך שוק הנדלן, ואתה מכיר לא מעט אנשים, שדיברנו עם אנשים, אז התחזית הייתה של האופטימיים ביותר, הייתה שב-2024 מחירי הנדלן יעלו ב-6%, 7%,
כן,
של האופטימים ביותר, היו גם כאלה שאמרו ירידה.
נכון.
האופטימים ביותר דיברו על 6-7%, אנחנו כרגע סופרים 3% בשלושת החודשים הראשונים של השנה.
וזה תוך כדי מלחמה ו...
בדיוק. אז הפנים הם כלפי עליית מחיר, אני אומר את זה בצער, למה אני חושב שזה יהיה קטסטרופה למדינת ישראל, אני חושב שמחירי הנדלן בישראל יעלו ביותר מ-20%, או אפילו 25%, במהלך 24-25, וזה נראה כמו דבר שלא ניתן לשינוי.
רכבת שמתנגשת בקיר, כבר אמרו לנו את זה פה.
נכון, נכון. ואנחנו רואים את זה קורה. רואים את זה קורה, השוק חוזר, משקיעים חוזרים, האלטרנטיבה של המשקיעים פחתה, כי הריבית הבנקאית הולכת ויורדת. ממש בשבוע האחרון אנחנו ראינו לא מעט פרסומים על תושבים זרים, שבאים ורוכשים בישראל פתאום בהיקפים מאוד גדולים, דיבר על זה רק אתמול, אם אני לא טועה בגלובס, מי שמנהל כל תחום המשכנתאות בבנק לאומי.
נכון.
אז אנחנו רואים שהמשקיעים הזרים מגיעים, שהם אפרופו, סליחה, לא בתוך האנליזה שלנו.
לא בתוך האנליזה בכלל.
לא לקחנו בחשבון כניסה של משקיעים זרים. כל שוק הנדלן בישראל, בואו קצת לסבר את האוזן, כל שוק הנדלן בישראל בשנה ממוצעת זה 100,000 עסקאות. מתוכם בינוי חדש זה בערך 30,000, 35,000, שהצורך הוא הרבה יותר גבוה, וכל היתר זה דירות יד שנייה. הצורך לבינוי חדש עומד היום על 60,000-65,000. 2026.
מבלי להתחשב בעלייה מוגברת,
בלי בכלל להתחשב בעלייה מוגברת, נשענים פה על עלייה של 15-20,000 אנשים בשנה, שזה הממוצע הרב שנתי. בסוף היום, אם פה גם יש עלייה מוגברת לתוך הדבר הזה, אז אנחנו, אני זה רכבת שמתנגשת בקיר גבוה.
טוב, תשמע, היום אנחנו עושים, מקיימים גם פרק שהוא פרק מקצועי, שמדבר על אחד מהמרכיבים שמשפיעים על הנדלן, שזה למעשה הקרקע, שבמדינת ישראל, ובכלל אנחנו יודעים שלעם היהודי יש קרקע מוגבלת, שגם אותה תוקפים מכל הכיוונים, אבל קרקע מוגבלת, שבחלק מהותי ממנה שולטת המדינה, שמשחררת לאט לאט את הקרקעות, ואנחנו, אני רוצה שנפתח את המרכיב הזה שנקרא מרכיב הקרקע, שנדבר בכלל ממה מורכב המחיר של הדירה, ומה היחס של הקרקע מתוך סך העלות, לאחר מכן על איך אנחנו מאפיינים קרקעות, בסטטוס של הקרקע, איך אנחנו יודעים מה מחיר הקרקע, כל העסקאות שאנחנו שומעים על קרקעות כל הזמן. אז בוא נתחיל.
תראה, קרקע, קודם כל בוא נלך רגע צעד אחד, זה מההתחלה, אומרים כל הזמן נדלן, 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 תשאל אנשים ברחוב שאומרים נדלן, תגיד להם מה זה נדלן? יש איזה גרשיים שם, מה זה נדלן? הרוב לא ידעו להגיד לך. אבל נדלן בהגדרה זה נכסי דלא נידי, הכוונה נכסים שאינם ניידים. כשאנחנו נראים על נכס שהוא לא נייד, אנחנו בעיקר מתכוונים לקרקע. כי היום גם בתים הצליחו להזיז, אם נסתכל על הטמפלרים בתל אביב, הזיזו אותם אם אני לא טועה 4 או 5 מטרים, אז בית ניתן להזזה. קרקע זה נכס שאינו נייד, וזה בעצם המרכיב המרכזי והמשמעותי ביותר בעולם הנדלן. חשוב לדעת גם, שעליית המחיר בעיקרה, ההשבחה, מגיעה מתוך הקרקע. מה שקורה זה שהקרקעות מתייקרות. מחירי הבנייה הם זזים, הם התייקרו בשנים האחרונות, אין שום ספק, אבל הם זזים בקצב הרבה יותר איטי מעליות שאנחנו רואים במחירי הקרקע.
איפה יש בכלל קרקעות?
יש מעט מאוד קרקעות. מדינת ישראל 93% מהקרקע מוחזק בידי המדינה, ו-7% הן קרקעות פרטיות. המדינה משחררת קרקעות בקצב שלה, מה גם שתכף אנחנו ניגע בכל מה שקשור לטבעות ותוכניות על קרקעות, שאני מדבר על 93% מהקרקעות במדינה, אני מדבר על חלק גדול מאוד של קרקעות, שבכלל לא מיועדות, בטח לא למגורים, לא מיועדות לבנייה, עם חקלאיות ואחרות, ואנחנו בדיוק בזה נדבר היום. בוא נדבר רגע מה מרכיב את מחיר הדירה, בסדר? מחיר דירה זה מאוד פשוט, הוא מורכב ממחיר הקרקע, ממחיר הבנייה ומעלויות מיסוי. מעל שלושת המרכיבים האלה יש את הרווח היזמי שלוקח היזם שבונה את הדירה. אם ננסה עכשיו רגע לנסות ולהבין מהו מרכיב הקרקע בתוך הדירה, אז בואו ניקח איזושהי דוגמה וננסה לחלץ לאחור. בואו ניקח דירה בתל אביב, דירה בתל אביב היום.
עושה את זה יותר קל, לך על איזשהו בית פרטי, שבעצם
אתה קונה
קרקע,
בית פרטי בתל אביב,
קניתי קרקע.
בוא ניקח בית פרטי בתל אביב, המחירים בבתים פרטיים בתל אביב הם סביב, הם יקרים. בוא נעשה שאנו עגול, נעשה את זה 10 מיליון שקלים, למרות שאין כל כך בתים פרטיים ב10 מיליון שקלים בתל אביב. אבל אני אלך על 10 מיליון שקלים. כשאני מסתכל על 10 מיליון שקלים, בהנחה והיה פה יזם שיזם את הבנייה של הבית ומחר אותו בסופו, כי זה מה שקורה לרוב בדירות, לא בבתים פרטיים. אז הרווח היזמי הוא בערך 15%. אז מתוך 10 מיליון שקלים, 1.5 מיליון הלך כרווח יזמי למי שיזם את הפרויקט הזה. נשארנו עם 8.5 מיליון שקלים. תיקח בית פרטי של 200 מטר, תלך על עלויות בנייה גבוהות.
על איזה שטח?
שים רגע את השטח בצד.
אוקיי.
עזוב רגע את המטראז'. כי אנחנו שהוא עולה 10 מיליון שקלים, זה מגלם בתוכו כבר את המטראז'. בואו נסתכל רגע, נחלץ את עלות ה... נוציא את עלות בעצם הרווח היזמי, נוציא את עלות הבנייה, נוציא את עלות המיסוי, נשאר עם שווי הקרקע. אז אם נסתכל על עלות הבנייה, 200 מטר ב-15,000 שקלים למטר, זה עוד 3 מיליון שקל.
ירדת היינו... ל-5.5.
5.5 תיקח בערך 0.5 מיליון שקל מיסוי, שזה מה שהיה המיסוי על הקרקע
ובדרך וכו'. רגעות, פיתוח.
בדיוק, אנחנו מגיעים ל-5 מיליון שקלים. זאת אומרת שבית שנמכר ב10 מיליון שקלים, 5 מיליון שקלים היה מרכיב הקרקע שלו.
שזה המרכיב הכי מהותי.
שזה המרכיב הכי מהותי, זה 50%, היום אנחנו באזור המרכז רואים גם 55% ו-60% מרכיב קרקע, בעיקר בבניינים, באזורי הפריפריה פחות. במדינת ישראל מרכיב הקרקע הוא מאוד מאוד משמעותי. יש מדינות, בארצות הברית, בפלורידה, מרכיב הקרקע יכול להיות 6%, 7%, 8% ממחיר הבית, שזה ממש ממש מינורי, אבל במדינת ישראל הקרקע, היא המרכיב הכי משמעותי במחיר הדירה.
כי אמרנו שאין הרבה. אז בוא ננסה רגע לאפיין את הקרקעות. את הצבעים שלהם, את הסטטוס התכנוני שלהם. אתה יודע, אני נכנס פתאום, באים, מציעים לי איזושהי הצעה על קרקע, בוא תשקיע 200,000 שקל בקרקע, הנה תראה, היא קרובה לשכונה, הנה תראה, מסביב פה אוטוטו יבנו, ויהיה פה פרויקט גדול, ואתה תעשה את עסקת חייך. ככה מציגים את העסקאות האלה.
נכון.
יש המון חברות שיווק, שבעצם באות ומציגות את העסקאות. יש גם כל מיני תקנים שיצאו עם הזמן על מנת להסדיר את הדבר הזה. אז בוא נדבר באמת על סוגי הקרקעות, על הטאבה שלהם, על הסטטוס שלהם.
תראה, מדינת ישראל מתוכננת וצבועה לאורכה ולרוחבה מבחינת מה ניתן לבנות על כל קרקע. יש כמה סוגי קרקעות, לא נזכור את כולן, אבל נזכור את חלקן. יש קרקע שמיועדת למגורים, יש קרקע שמיועדת למסחר ותעשייה, יש קרקע שמיועדת לחקלאות, יש קרקע שמיועדת לתיירות, יש כל מיני סוגים של קרקעות. כל קרקע כזו קיבלה צבע אחר במפה. כל אדם במדינת ישראל יכול להיכנס בעיר שלו, או איפה שירצה, לתוך אתר העירייה, או לרשום GIS ואת שם העיר, GIS, הרצליה, תל אביב, רמת גן, כל עיר שרוצים. בתוך ה-GIS זה בעצם תצלום אוויר של כל שטח העיר. ניתן שם לציין בצד של ה-GIS, לראות
חלקה.
בעצם את החלקה, לא רק את החלוקה של חלקות וגושים, אלא גם כן את ה... ייעוד הסטטוטורי של אותה קרקע, ואז בעצם כל המפה הזאת יצבה לנו בצבעים. לכל צבע יש משמעות. יש צבע חום, אנחנו יודעים שזה יכול להיות גינה ציבורית. יש כל מיני סוגים של צבעים. קרקע המיועדת למגורים זו קרקע צהובה. מה קורה בתוך קרקע צהובה? בתוך הייעוד של קרקע צהובה ישנה שלביות מסוימת. קרקע יכולה להיות צהובה, ועדיין לא ניתן להוציא עליה היתרים. עכשיו, היום במדינת ישראל, יש המון הצעות להשקעה בקרקע. מקרקעות חקלאיות, ואגב, החוק היום קובע שאתה חייב לציין, שאתה מציג את הקרקע למחירה, אתה חייב לציין לרוכש איזה קרקע הוא קונה, ולמה היא מסווגת. ב-2016 הרחיבו את החוק, וגם הוסיפו שחייב להציג תקן 22, שמיד אני ארחיב לגביו. אבל ברמת העיקרון אתה היום, רואה המון חברות שמוכרות מקרקעות חקלאיות, שאתה צדקת ואמרת, הם מציגים שהקרקע החקלאית היא צמודה דופן לשכונת מגורים, ומנסים להראות לנו שלמעשה אם אותה שכונת מגורים או אותה עיר תרצה להתרחב, היא תהיה חייבת לשנות את הייעוד של הקרקע, מקרקע חקלאית לקרקע למגורים, כי אין לה לאיפה להתרחב, למעט הקרקע או המובלעת הזו, אנחנו רואים היום בלא מאתרים, מובלעת בתוך העיר של קרקע חקלאית, שתכנונית פשוט לא התקדמה ונשארה באזור שברור שלא תהיה שם חקלאות. אז זו קרקע חקלאית. רמת, ככל שאנחנו נסתכל על קרקע ברמת תכנון גבוהה יותר, כך רמת הוודאות שלנו, לאן הקרקע הזאת צועדת, תהיה גבוהה יותר, וכך גם המחיר של הקרקע, המחיר של הקרקע גם ישקף את רמת הוודאות.
זאת אומרת, אתה אומר בעצם שיש איזשהו תרשים גנט מסוים של התפתחות הקרקע, שאני בעצם יכול לראות בכל רגע נתון, אני כאזרח, לא כבן אדם מקצוען, יכול לראות בכל רגע נתון באיזה שלב אני כרגע נמצא, ולנסות להעריך מה...
אני אגיד לך, זה לא בדיוק גנט מסודר. קרקע חקלאית היא צבועה כקרקע חקלאית, אתה יכול בניסיון שלך להעריך, אבל אדם לא מקצועי לא יצליח לעשות את זה, אתה יכול לנסות ולהבין האם מישהו מקדם שינוי טבע על אותה קרקע. מי שבדרך כלל מקדם את אותם שינוי טבע, זה המועצות, העיריות המקומיות, שניגשות בעצם לוועדות האזוריות, הוותמ"ל ואחרות, ומבקשות לשנות את ייעוד הקרקע מחקלאות לייעוד אחר. עכשיו, אתה יכול לעקוב אחרי התהליכים האלה, ואחרי הבקשות האלה של העיריות, ולנסות לתכנן, או לנסות לאפיין מה רמת הסיכון, האם הבקשה הזאת תתקבל או לא תתקבל. אבל חלק מרכזי מההצעות להשקעות בקרקע, שאנחנו רואים היום, זה בשלבים יותר מאוחרים, שהקרקע היא קרקע צהובה, זאת אומרת קרקע שכבר קיבלו לגבי ההחלטה שהיא מיועדת למגורים, או לשילוב של מגורים, מסחר, תעשייה וכו'. לרוב מה שאנחנו רואים זה קרקעות צהובות שנמצאות לפני תוכנית איחוד וחלוקה. ואת זה חשוב שהציבור יבין, ושמי שמאזין לנו יבין. לוקחים... איזושהי חלקת קרקע גדולה מאוד, זה יכול להיות גם 100 דונם, בסדר? מחליטים, בהתחלה, מחליטים רשויות התכנון בישראל מחליטות, שהקרקע של 100 דונם הללו, שהיו עד לאותו עת, קרקע שמיועדת למטרות אחרות, מאושרת לקרקע לתכנון, לבנייה, מגורים וכו'. בנקודה הזו, מחזיקים באותה 100 דונם הרבה מאוד אנשים, במושה. מושה זה מונח שאומר שבעצם כל המאה דונם הללו, הם לא היו מחולקים לחלקיות קרקע.
לא מוגדר.
לא מוגדר. יכול להיות שלמוטי דביר, בתוך המאה דונם יש דונם, אבל הוא לא יודע איפה הדונם הזה. כי הוא נמצא, יש לו זכות לדונם בתוך המאה דונם הכלליים, וזה נקרא במושה. לוקחת המדינה את כל המושה הזו, ומחליטה לשנות את התוכנית, ולאשר אותה לבנייה. אז מה עושים? עוברים תהליך תכנון, הוא נקרא תכנון מפורט. לוקחים את כל הקרקע, קודם כל מתכננים את המאה דונם. הרי בתוך המאה דונם האלה יהיה גם שטחי ציבור, יהיה כבישים, יהיה מחלפים, יהיה כיכרות, יהיה מתנס, יהיה מרכזים מסחרים, יהיה הרבה מאוד דברים שהם לא, לא, לא מעולם הבנייה למגורים.
וזה משהו שעדיין לא תכננו.
עוד לא תכננו את התכנון המפורט. אבל המדינה כבר אמרה, פה תיבנה שכונה חדשה. אנחנו מכירים לא מעט כאלה, מתחם האלף, עיר ימים נתניה, עיר ימים חדרה, חוף התחלת, תוכנית 3700, זה בעצם תוכנית המסלולים של רידינג, ששם לא מעט יזמים כבר מוכרים דירות, כי זה התקדם מאוד. ולמעשה מה שעושה המדינה, היא עוברת לתכנון מפורט. לאחר שביצעו את התכנון המפורט והוא אושר, עכשיו יש הרבה מאוד בעלי זכות בתוך קרקע, במושה, כמו שאמרתי, לא יודעים מי נמצא איפה. וצריך לתת לכל אחד חלקיות בקרקע. אז עושים תוכנית שנקראת איחוד וחלוקה. מאחדים את כל בעלי הזכויות במאה דונם, ומחלקים באופן שווה בשווה זכויות בתוך התוכנית המפורטת. כאשר כל אחד מבעלי הקרקע יכול לקבל זכות בקרקע שמיועדת למגורים, יכול לקבל זכות בקרקע שמיועדת למסחר, אבל הוא לא יקבל זכות בקרקע שמיועדת לכביש. בסדר? המדינה בעצם תעניק את הזכויות באופן, היא אמורה לייצר איזשהו איזון בין כל בעלי הזכויות, שכולם יקבלו זכויות שוות. זה יקבל זכות לדירה, וזה יקבל 100 מטר מסחרי, וזה אמור להיות אקוויוולנטי לזכות לדירה. בנקודה הזו, מגיע שמי מטעם המדינה, ומחליט שהקרקע שלך הייתה שווה ערב התוכנית שקל אחד, ויום לאחר התוכנית, 4 מיליון שקלים.
הוא נותן לה כבר שמאות בשלב
הוא
הזה?
הוא נותן לה שמאות. למה הוא נותן לה שמאות? כדי להוציא לך היטל השבחה, שתשלם. במדינת ישראל, בנקודה הזו, היטלי ההשבחה, כולם היו מנופחים בצורה מטורפת. הבעל קרקע מקבל יום אחד היטל השבחה, אתה צריך לשלם 1.5 מיליון שקלים, נבהל מאוד, גם לחלקם אין מאיפה. ואז מתחיל תהליך של ערעור על השמאות שהמדינה הוציאה להיטל ההשבחה, מתאגדים בעלי הקרקע, ולוקחים או מערערים באמצעות שמיים מכריע וכולי.
אני לא מצליח להבין. היטל השבחה באזור מסוים, לפי ההיגיון, הוא אמור להיות זה. זאת אומרת,
הוא אמור להיות זה, אבל כל העיריות מוציאות היטל השבחה מנופח. תסתכל ותקרא, פסקי דין, יש לך כל הזמן השכם והערב, היטלי השבחה, שיצאו במיליון שקלים ליחידה, וזה נגמר ב-110,000 שקלים, שתבין את הפער.
שווה לערער.
שווה לערער, נכון. אבל זה גם מעכב את התוכנית. בסדר? ואז עוברים לשמי, לערעור מול שמי מכריע, מקבלים את אליהם, מגיעים לאיזושהי הכרעה בנושא, משלמים את ההיטלים, ובנקודה הזו כבר יש לנו קרקע מתוכננת, שילמנו בגינה היטל על ההשבחה, אפשר לגשת להוצאת היתרים. היתרים מול העירייה לבנייה. לרוב בקרקעות הללו מה שקורה, לא מדובר בבתים פרטיים, כמו שאתה יודע, אין כמעט קרקעות לבתים פרטיים בישראל, מדובר בבניינים, ואז בעצם מתאגדים על איזה שני דונם, בכל שני דונם או דונם וחצי יש בניין, ופתאום על שני דונם האלה כתובים 30 אנשים, שבתוכנית איחוד וחלוקה, שמו אותם על שני דונם הללו. ואז ה-30 אנשים הללו צריכים בעצם ללכת ולבנות בניין ביחד,
יזם,
בשיתוף.
להתאגד.
אז הם עברו בעצם את היטל השבחה. בנקודה הזאת הם צריכים להתאגד, עכשיו גם צריך להחליט מי מקבל מה. למה אתה קומה ראשונה ואני קומה שישית?
אז חכה, חכה רגע. אתה רצת מהר מאוד קדימה, הלוואי שזה באמת היה כזה מהר, אבל אני עכשיו רוצה ללכת לראש של המשקיע, לעולם ההשקעות, כי בסוף, כמו שאתה מבין, השקעה או יעילות של השקעה, היא נמדדת לפי זמן, לפי עיבוד נזילות, זאת אומרת, זמן מסוים לעיבוד נזילות וכן הלאה. אני עכשיו משקיע, ובאים ומציעים לי קרקע ב-300,000 שקל, ב-500,000 שקל, ברמת השרון, בחדרה, בנתניה, לא משנה איפה. ואני רוצה לנסות לכמת את רמת הסיכון של ההשקעה שלי, את מדד היעילות שלה, את מדד הנזילות, זאת אומרת, לכמה זמן אני הולך לאבד את הכסף, ולפי זה לבחון האם אני רוצה להיכנס להשקעה או לא. למה אני אומר את זה? כי היום, כמו שאנחנו מבינים, קשה להגיע לדירה. ואז באים ואומרים לך, תשמע, בוא או שתיכנס לעסקאות שעכשיו יש את ההזדמנות שאנחנו מדברים עליה, שהיא מאוד מאוד חמה, לבוא ברף כספי נמוך, ולהיכנס לעסקה שתהיה מוכנה בעוד 4 שנים, שפה אגב זה שונה, כי אני עושה פה עסקת מחר מלאה, רמת הוודאות שלי היא גבוהה מאוד, או לחילופין בוא תשים יד על איזושהי קרקע, שגם היא תגיע בסופו של דבר לדירה, יכול להיות קצת יותר זמן ככל הנראה. עכשיו שאלה כמה זמן, כי זה בעצם שאלת המפתח.
הדרך הקלה ביותר זה לדרוש תקן 22, מה שהיום כל חברה שמוכרת קרקע צריכה על פי חוק.
דרשתי, מה ראיתי בו?
דרשת. בתוך התקן 22 אתה תקבל ניתוח מלא שמראה מה שווי הקרקע נכון להיום, מה שווי הקרקע כקרקע מאושרת לבנייה, ומה עם טווחי הזמן שאותו שמאי מעריך שיקח, טווחי הזמן והסיכונים, שיקח עד שהקרקע הזו תאושר. למעשה אתה מקבל תמונה מלאה. מה שאני הייתי עושה, מעבר לתקן 22, כי תקן 22 זה שמאות נוכח תמונת המצב שהשמאי רואה נכון להיום, הוא לא יכול לדעת לאן הדברים יתפתחו בעוד 3 ו-4 שנים בוועדות התכנון. מדינת ישראל גם יכולה לקבל החלטה, שעל כל דונם קרקע היום היא נותנת 8 יחידות, ומחר היא תיתן 40. ואז אם אתה קנית יחידה, כשעל כל דונם נתנו 8 יחידות, ומחר שינו ל-40, עשית את האקזיט של החיים שלך, ואותו שמאי לא יכל לחזות את זה. אבל בסוף היום מה שאני הייתי עושה זה דבר אחר. אני הייתי מסתכל על הקרקע. בוא ניקח כדוגמה עיר כמו עוד השרון. בעוד השרון היום דירה בבניין, באזור מסוים עולה 5 מיליון שקלים. אם אנחנו לוקחים את הבניין הזה של 5 מיליון שקלים דירה, מחלצים לאחור את הרווח היזמי, מחלצים את את העלויות הבנייה והמיסים, נגיע פחות או יותר לקרקע 2.4-2.5. אותו קרקע שנמצאת לפני תוכנית איחוד וחלוקה, נסחרת היום בשוק סביב 450 אלף שקל, 500 אלף שקלים. עכשיו, אינטרוול הזמן עד שהקרקע הזו תהיה שווה את ה2.5 מיליון שקלים, אני מעריך אותו, הוא יכול לקחת, אם זה יהיה מאוד מהר, זה יהיה 4-5 שנים, וזה יכול לקחת גם עשור, כשאנחנו נמצאים בקרקע צהובה, שנמצאת כבר בתכנון מפורט, בהליך של תכנון מפורט. צריך להבין ששני דברים קורים בתוך רכישת הקרקע. אחד, נכנסתי לתוך העסקה עם 500-600 אלף שקלים, כאשר בעוד עשור אני מחזיק ברכיב הקרקע, תכף נבין מה הוא יהיה שווה, אבל אני מחזיק ברכיב הקרקע, וברגע שיש לך קרקע משולמת, הדרך לדירה היא די קצרה, כי לקחת 50% משכנתה, זה דבר שהבנק מאשר, ניתן להגיע לדירה. ולמעשה אני מזכיר, הכנסנו עם 500 אלף שקלים, ובסוף אנחנו צריכים להתעורר עם דירה, שתעלה 5, 6 או 7 מיליון שקלים.
כן.
הכנסנו רק עם 500 אלף שקלים. עכשיו, בתוך העשור הזה חשוב להבין שלא רק רכיב הקרקע עולה, גם הדירה עולה. אתה לא אומר, אתה משחק על שני הצירים במקביל. כי רכיב הקרקע מתקדם לו התכנון, ומצד שני, אם הדירה היום עולה 5 מיליון שקלים, וניקח, לא נדבר על ההתייקרות שאנחנו רואים בשנתיים הקרובות, ניקח התייקרות מינורית של 3% בשנה, בסדר? הלוואי עלינו מדינת ישראל 3% בשנה. אבל נגיד 3% בשנה, אז כך בעוד עשור או בעוד 7 שנים, זה עוד 20-30% התייקרות במחיר הדירה הסופית, שכמובן התייקרות במחיר הדירה הסופית יבוא לידי ביטוי במחיר הקרקע. זאת אומרת שה-500 אלף שקלים היום אמורים לגדול לקרקע ששווה היום 2.5, אבל כנראה שאותה קרקע בעוד 7 שנים או עשור, תהיה שווה 4 מיליון שקלים. ואז סרטטתי דרך לדירה. עכשיו תראה, למי שצריך דירה בטווח הזמן של השנים הקרובות, לא הייתי ממליץ ללכת לפתרון השקעה הזה, כי
הוא יאבד נזילות כרגע,
עזוב את האיבוד נזילות, לא בטוח שהוא יראה דירה תוך כמה שנים. זה לא יענה לו לצורך הבסיסי שלו לדירה. אבל מי שנמצא נזיל, וכן, ויש לו ילדים, שהם בני 5, 6, 8, 9 ו-10, והוא רוצה לדאוג להם לדיור בהמשך הדרך, אז זה בהחלט פתרון השקעה נהדר. ילד שבגיל 20-25 יקבל קרקע מיועדת לבנייה, שניתן להוציא בהיתרים, משולמת, אז סרטטנו לו יופי של דרך לדירה, זה יכול להיות יופי של פתרון עבור ילדים. אבל חשוב לשים לב מה הסטטוס של הקרקע, כן לראות תקן 22, להתעקש על זה, ולהבין שבאמת הקרקע הזאת, מבחן הזמן של 5, 6, 7, 8, 10 שנים, הקרקע הזאת תהיה מיועדת ומתוכננת להוצאת היתרים ולבנייה מלאה.
זאת אומרת שאם אני עכשיו חוזר עוד פעם לכיס של המשקיע ולהקצאה של ההון הנכונה לאותו בן אדם שרוצה להשקיע את כספו, אז אמרנו שהדרך הכי טובה והכי יעילה לגדר את ההוצאה הכספית שהוא יידרש אליה במהלך השנים כאשר הילדים יגדלו והוא יצטרך לעזור להם בדירה, זה בעצם לבוא ולתת איזושהי חשיפה מסוימת לכסף להפיק הדיור בישראל, שהחשיפה יכולה לבוא לידי ביטוי ברכישה של דירה, ממש לעשות עסקת מחר אמיתי.
אבל אז התנאי כניסה הם הרבה יותר משמעותי.
כן.
גם אם היום שמים 15%, בעוד 3-4 שנים צריך להיפגש עם היתרה.
נכון.
פה אנחנו מדברים על במקביל ל-15-20% מה שהיינו שמים היום, ובגדול לא להיפגש עם כסף יותר בהמשך.
כן, שבאופציה הראשונה שציינת, שהוא עושה עסקת מחר אמיתית, אז יש לו רמת ודאות לבחינת לוחות זמנים.
מוחלטת.
ובאופציה של להצמד לקרקע, אז רמת הוודאות שלו היא נמוכה יותר בצורה משמעותית. הוא רק צריך להיזהר שהוא לא הולך לעסקה, שהיא תהיה דירה אולי בעוד 20-25 שנה או משהו כזה.
בקרקע צהובה שנמצאת לפני תכנון מפורט, לא אמור לקחת 20 שנה. אבל אני אגיד לך עוד משהו. תראה, יש הרבה אלטרנטיבות השקעה. בסוף היום אפשר את הכסף הזה גם לשים צמוד לאיזשהו מדד בבורסה על פני עשור, וכנראה שנעשה לא רע. השאלה מה המטרה? אם המטרה שלנו הוא להצמיד את הכסף למחירי הדיור, כי בכלל לא מעניין אותי מה היה לבית. אנחנו פשוט רוצים שלילדים שלנו יהיה בית. זה לא חשוב מה יהיה השווי שלו. אם יהיה פי 5, או יהיה חצי מהיום.
זאת הדרך היחידה, אם זאת המטרה.
זו הדרך. הדרך היא או לרכוש בית,
או לרכוש בית,
או ללכת למסלול שקונים איזושהי קרקע שנמצאת באיזושהי תוכנית השבחה, אבל ברמת השבחה בוודאות יחסית גבוהה, ואז אנחנו מצמידים בעצם את ההשקעה שלנו למחירי הדיור בישראל, כי בסוף המוצר הזה שנקרא דיור, זה מה שהבן שלנו, הבן או הבת, הזדקקו לו. עכשיו עוד דבר קטן שחשוב לדעת ולהכיר, שאני מסתכל היום על שוק הקרקעות בישראל, זה ג'ונגל. היום מציעים קרקעות חקלאיות שאני, בניתוח שלי, אני לא רואה אותן מופשרות, לא בטווח הזמן הנראה לעין, והנראה לעין אצלי זה גם עשור, כי בנדלן עשור זה טווח זמן נראה לעין, אני לא יודע מה יהיה בעוד 40-50 שנה. זה לא אומר שמי שיקנה היום קרקע ב-150 אלף שקל לא יעשה עסקה טובה. יכול להיות שבעוד 50 שנה יגידו, זה הסבא הכי גאון שהיה לנו, וקיבלנו פה בניין שלם. אני רק אומר שזה לא בטווח הנראה לעין, וזה רחוק מאוד.
לא, זה
מה שכן, קרקע במדינת ישראל.
הקשל הוא בתיאום הציפיות. בסופו של דבר, אם אתה לא מתאם את הציפיות עם המשקיע, ואתה בא ואתה אומר לו, מוכר לו חלום, שעוד 5 שנים או 6 שנים יהיה פה נכון. משהו, אז זה
אני בעיה. ראיתי חברות שמדברות על הגמר של הדירה. בגמר של הדירה, באיזה מוצא. תראה, קרקע במדינת ישראל, יש משפט שאנחנו אומרים שנים, קרקע במדינת ישראל לא צועדת לאחור. עכשיו, זה נכון ב-99%, בקצה היו שנים מסוימות שהיה ירידה במחירי הנדלן, זה ירידה במחירי הקרקע, כי מחירי הבנייה לא ירדו, בסדר? הם באמת לא צעדו לאחור.
Okay.
מכל שנה הבנייה עלתה יותר ויותר. אבל ב-99% מהמקרים קרקע לא צועדת לאחור, וככל שהיא מתקדמת ברמה התכנונית, היא גם משפיחה את עצמה. לא מעט אנשים נכנסים לתוך ההשקעה הזאת, לא במטרה להתעורר עם דירה בסוף, אלא במטרה לקנות קרקע ב-500 אלף שקלים, לעבור תכנון מפורט, לקבל איזשהו אישור בוועדה, ולמכור במיליון שקלים. ולפעמים הדאבל על הכסף הזה ב3 או 4 שנים, זה יופי של השקעה.
שנה את מצבם.
זה יופי של השקעה, אבל צריך להבין שהמטרה פה היא שונה לחלוטין מאיך שאני מסתכל על זה. בסדר?
טוב, תשמע, בוא נדבר רגע איך המדינה רואה את כל הסיפור הזה של קרקעות ושחרור קרקעות בתוכנית הארוכה טווח עד שנת 2050, איך בדיוק אנחנו מתמודדים עם זה, בוא נדבר קצת על כל הנושא הזה של, שאנחנו דיברנו עליו כבר פה בעבר, על מחזור קרקע, ועל הדרך באמת לבוא ולהתגבר על הגידול המשמעותי שצפוי להיות פה באוכלוסייה, שהולכת להכפיל את עצמה בדווח זמן הזה.
תראה, עד 2050, אנחנו נזדקק במדינת ישראל לעוד 2.2 מיליון יחידות דיור. זה כמעט הכפלה של מספר יחידות הדיור בישראל, נכון להיום. ואיך אנחנו נעשה את זה?
שהיום אנחנו בסדר גודל של...
אנחנו נושקים ל3 מיליון, אנחנו נצטרך עוד כמעט להכפיל את מספר יחידות הדיור בישראל, בטח במרכז הארץ. עכשיו אין קרקעות במרכז הארץ, כמו שאתה מכיר, ויתרה מכך, אם תיקח 2.2 על פני 25 שנה, בממוצע, אנחנו בערך ב-80,000 יחידות דיור מדי שנה שצריכים להיות מוכנות. אנחנו כרגע נמצאים בקצב של 30-35, אז אנחנו רחוקים פלאים. אבל בוא נדבר רגע לא על הנושא של התכנון והבנייה, על האתגרים שם, אלא על אתגר הקרקע. התחדשות עירונית במדינת ישראל נקבע שכל בית שנבנה עד 1980, הוא בית שראוי להיכנס לתוכנית של התחדשות עירונית. זאת אומרת, שבמדינת ישראל, אם תסתכל בראייה של כלל המדינה, יש היום 600,000 יחידות דיור שנבנו עד 1980. אגב,
שמעתי שרוצים להעלות את זה.
רוצים להעלות את זה ל-84, וזה ישים אותנו ב-720,000 יחידות דיור. ובוא נשאר על החוק הקיים. 600,000 יחידות דיור. כשאתה מפנה בהתחדשות עירונית יחידות דיור, אתה מקבל זכויות לבנות מספר גדול יותר של יחידות דיור, כדי כדי לשרת הכלכלה, כדי שיזמים ירצו לקחת את זה. אם נסתכל בעולם ההתחדשות העירונית, על המכפלה של, על כל דירה שפינית, כמה דירות תקבל, ונעשה ממוצע כלל ארצי, נגיע בערך ל-4.5. באזור המרכז כנראה זה יהיה פי 3, בפריפריות זה פי 7 ו-8, נגיע פחות או יותר ל-4.5. אז אם ניקח 600,000 יחידות דיור שהם פוטנציאל ההתחדשות העירונית בישראל, נכפיל אותם ב-4.5, נגיע פחות או יותר ל-2.7 מיליון יחידות. מתוך ה-2.7 מיליון יחידות צריך לגרוע 600,000 יחידות, כי צריך להחזיר לאנשים, את האנשים שפינינו, להחזיר להם את הבתים.
בדיוק.
וגם ל-2.1. זאת אומרת שהפוטנציאל או הצורך במדינת ישראל לעוד 2.1, 2.2 מיליון יחידות עד 2050, יכול להיענות באופן מלא באמצעות התחדשות עירונית. וזה יכול להיות יופי של פתרון. לצד זה, יש המון אתגרים אחרים.
25 שנה, להביא אותך למצב כזה בדווח פרק זמן של 25 שנה, השאלה אם...
תראה, האתגרים הנוספים הם, א', אתגרי הבנייה. אנחנו רואים שיש פה שורטג' חוסר מאוד משמעותי בידיים עובדות. אתגרים נוספים, שבתוך עולמות של פינוי-בינוי, מתמודדים עם כל המסע על התשתיות האזוריות. בסוף, שאתה מפנה 500 יחידות ובונה 2,000, אתה צריך לתת להם א', שירות. של בתי ספר, מתנסים, תרבות, ניקיון, אשפה, כבישים רחבים יותר, חנייה, תחבורה. אנחנו מדברים בעצם במחזור קרקע על אתגר משמעותי, כי אתה הולך להעמיס על אותה תחסית שטח, כמות פי 4
של תושבים. של אותה...
הצפיפות במדינת ישראל הולכת להיות הרבה 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 יותר צפופה בעקבות ההתחדשות העירונית, שזה הפתרון למעשה בתוך הבועה הקטנה שלנו היחיד שישנו. מכאן סתם הערת ביניים, שים לב מה יהיה ערכו של בית קרקע. כפי שאני קורא את המפה, אתה תגיע לשנת 2000, לא יודע, 35-2040, יהיה איסור לבנות בתי קרקע. לא יהיה אף שכונה מתוכננת באף עיר חדשה, שמאשרים בה בתי קרקע. לא יהיה צמודי קרקע.
מי שיש לו היום בית קרקע צריך לשמור עליו.
מי שיש לו היום בית קרקע, זה הולך להיות נכס שלא יהיה ניתן להשיג אותו, אגב, גם שם אנחנו רואים מחזורים. אנחנו רואים שכונות של בתי קרקע שנבנו לפני הרבה מאוד שנים, שאנשים רוכשים, מורידים ובונים בית קרקע חדש. על אותו שטח.
יש עוד אתגר בכל מה שקשור להתחדשות העירונית, וזה שכשאתה ניגש לזה, אתה מוציא את הדיירים לאזור החמש שנים לשוק השכירות. ומי יקלוט את הדיירים? ואם בכלל יש מקום לשוק השכירות במדינה שברובה, מדינה של בעלי בתים.
נכון, זה אתגר גדול מאוד. שאני לא יודע איך הוא ייפטר, זאת שאלה טובה, אבל תשמע, רוב הדיירים שמפנים היום, מפנים אותם מדירות שתסלח לי, אבל הם לא ראויות למגורים, דירות נוזלות, חלק מהבניינים אפילו, יש להם שיפועים, הם קצת על הצד, אנחנו ראינו לא מעט בניינים שביקרנו גם אתה וגם אני, שהדלת לא נסגרת, כי המשקוף כבר לא ישר, אז אפילו יש פה סכנת חיים, יהיה לא קל, אבל זה הפתרון.
תראה, לפני שאנחנו מסכמים את הפרק הזה, אני רוצה לתת איזשהו טיזר כבר עכשיו לפרק הבא שלנו, שאני חושב שהוא לא פחות חשוב, של תכנון פיננסי הלכה למעשה. כי אני חושב שבסופו של דבר, כל אחד מאיתנו שיש ברשותו כסף, צריך לתכנן קדימה את המהלכים שלו ב-10-20 שנה הבאות, בפרט בכל מה שקשור לדיור, ולגדר, ונסות לפחות לגדר את אותה חשיפה, ולתת איזשהו נתח מסוים מסך הכספים שלו לדבר הזה כבר מהיום, ואתה יודע, כחלק מאיזשהו פיזור שעושים בעולמות התוכן הפיננסיים, הפנסיונים וכן הלאה, לתת את הדבר הזה איזושהי התייחסות ואיזשהו פיזור, כי לפי מה שאנחנו מבינים, זה הולך להיות ההוצאה המשמעותית ביותר שתהיה לעתיד קדימה.
אני חושב שבתכנון פיננסי היום, זה צורם לי שהתכנון בכל עולם הדיור, ברכיב הפיננסי
של הכוח,
הוא לא כמעט ולא קיים.
הוא לא קיים.
שאני חושב שהוא הדבר הראשון שצריך להיות קיים, כי זו ההוצאה המרכזית הגדולה ביותר.
והחשיפה, לא רק ההוצאה, זה גם החשיפה, כי בסופו של דבר, הלקוחות והמשקיעים, והילדים של המשקיעים, יהיו חשופים לזה בעוד מספר שנים.
צטרכו דירות. צטרכו דירות. עכשיו, דיור במדינת ישראל, על כל האספקט שתבחן אותו, אם תסתכל על מספר המשכורות של בשביל להגיע לדירה, היינו פעם ב-44 ו-70 ו-130, היום אנחנו ב-230. הגרף הוא חד כיווני, זה רק הולך ועולה. אני אומר לך מוטי, ואנחנו מוקלטים, תזכור מה שאני אומר לך, אנחנו נהיה צפונית מ-20% עליית מחיר, בשנתיים הקרובות לדעתי אפילו יותר מזה, וזה דרמה. זה דרמה, אם תיקח, אני רוצה לך דוגמה, ככה קצת שגם הצופים וגם מי שמאזין לנו יתחבר. בוא ניקח דירה ממוצעת במדינת ישראל, אתה יודע מה מחיר של דירה ממוצעת? 2 מיליון שקלים. כן. כל שוק הדיור במדינת ישראל אמרנו 100,000 יחידות, 2 מיליון שקלים, כל שוק הדיור הוא 200 מיליארד שקלים. עכשיו בואו אני רוצה רגע להסתכל על האספקט הזה משני כיוונים. כיוון אחד זה כיוון הכסף, וכיוון שני על ההשפעה של התייקרות. בואו נתחיל מההתייקרות. אם אני לוקח בית של 2 מיליון שקלים, ואני אומר לך שמתחילת השנה הוא עלה ב-3%. 3% זה 60,000 שקלים. אם בית כזה ממוצע יודע לחסוך, לא יודע, 1,500, 2,000 שקלים בחודש, אז הוא חוסך 24,000 שקלים בשנה. רק ינואר, פברואר, מרץ, לקח לו 3 שנים של חיסכון. רק ינואר, פברואר, מרץ. אנשים לא מבינים, אומרים, טוב, נו, עוד 0.9.
אני חכה עוד קצת.
עוד אחוז.
אני חכה שתיגמר המלחמה, אני חכה שזה.
לא, עוד אחוז, עוד אחוז. חבר'ה, כל אחוז זה שנה שאתה חוסך. שנה. ואם יהיה פה איזו תקרות של 20% ותהיה, זה 20 שנה. 20 שנה אתה מוחק.
וכל מה שהיית צריך זה להידרש לזה בזמן, ולייצר את החשיפה.
להיחשף לשם בזמן, ולהיות צמוד לתוך שוק הדיור. שאגב, אם אתה נחשף נכון, גם אם הוא יורד זה לא נורא. מה שחשוב זה להיצמד אליו. אז זה צד אחד. עכשיו הצד השני, דיברנו על 2 מיליון שקל ממוצע לדירה, דיברנו על 100,000 יחידות בשנה, זה 200 מיליארד שקל, כל שוק הנדלן במדינת ישראל.
הרבה כסף.
לא, זה מעט מאוד כסף, תכף אני אסביר לך למה. 60% מזה זה משכנתה. אז 120 מיליארד שקל זה בכלל משכנתאות. כמה הון?
נשאר 80.
80 מיליארד שקלים. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה בפרקים קודמים, אבל אני אזכיר את זה. ב-2010 היה 700 מיליארד שקלים בפקדונות, עוש, כסף נזיל של הציבור. ב-2020, סליחה, היינו עם 1.4 טריליון.
הכפלנו.
הכפלנו 700 מיליארד בעשור. בין 2020 ל-2023, עלינו בעוד 700-800 מיליארד.
2.2.
אנחנו עם 2.2 מיליארד, שקלים, הון פנוי של הציבור. עכשיו אני מזכיר לך, לפני רגע חישבנו כמה הון יש בכל שוק הדיור בישראל בשנה. 80 מיליארד.
80 מתוך 2.2
קרימון. קח רגע את ה-2.2, ותדמיין לך מציאות שהמלחמה רגע נגמרת, והאווירה קצת משתנה, והשוק קצת רוצה לחזור ולהשקיע. ומתוך ה-2.2 טריליון, אני מכניס 0.5%. רק 12 מיליארד שקלים. 0.5%! כלום! מרכיב הכי קטן. 0.5%! אם אני מכניס את ה-0.5% הזה
לשוק.
לתוך השוק, אתה מבין מה קורה עם 12 מיליארד שקלים, נכנסים מתוך 80 מיליארד שקלים, השוק באותו רגע טס ב-15-20% למעלה. שמה אתה חושב שזה לא יקרה? הרי מי שיש לו הון פנוי בבנק, רוב הציבור, אני לא מדבר על ציבור משוכלל, או מי שמגיע מעולם ההשקעות, רוב הציבור, כשהוא רוצה להשקיע, מה הפועל יוצא שלו המיידי? להשקיע בדיור. זה הכי קל. זה הכי קל. הוא לא יודע להשקיע בחברות הייטק. הוא לא יודע להשקיע בפינטק.
הוא מרגיש עם זה הכי בטוח.
הוא מרגיש בטוח. הוא קונה דירה. הוא אומר זה גם לבן שלי. משקיע בדיור. עם קמצוץ מהכסף הפנוי במדינת ישראל, יזלוג לתוך שוק הדיור, כשהאווירה קצת ישתנה, כל האנליזה שעשינו, שים אותה בריבוע.
מכפיל אותה.
שים אותה בריבוע. זה מה שיקרה. אז החשיפה לקרקע, זה שלב מקדים לרכישת דירה. לא כולם יכולים לרכוש דירה.
כן, אז בוא נעשה איזשהו סיכום, של כל הנושא הזה של קרקעות, מבחינת סיכונים, סיכויים, למי זה מתאים, מה צריך להסתכל, בשביל באמת לעשות בסוף עסקה טובה.
תראה, חשיפה לקרקע במדינת ישראל זה יוכל להיות יופי של עסקה. צריך לשים לב שכשאנחנו רוכשים את הקרקע, אנחנו לא רוכשים בלי תקן 22, שאנחנו קוראים אותו בצורה מדוקדקת ויסודית, שאנחנו מתאימים את הציפיות שלנו למה שכתוב באותו תקן, ואפילו הייתי לוקח עוד באפר של מספר שנים, שאנחנו מבינים את התהליך, שהקרקע הזאת תעבור תכנון מפורט, ולאחר תכנון מפורט נקבל היטל השבחה. ואנחנו נצטרכים את ההיטל הזה לא לשלם, לערער, לעבור את התהליך של הערעור, בסופו לשלם, להתעורר עם קבוצת אנשים שצריכים איתם להתאגד ובסוף לבנות. מי שרוצה את כל הדרך. אז יש פה גם דרך להבין אותה בראש לאן אנחנו צועדים, ויש בעיקר דרך בלהבין איזה קרקע אנחנו רוכשים, ובאיזה סטטוס היא נמצאת. אני לא אומר שקרקע חקלאית לרכוש זה לא טוב. זה טוב, אבל למי שמחפש לחכות באי ודאות 20, 30 ו-40 שנה, יכול להיות שהוא יופתע, יכול להיות שגם עוד 40 שנה הוא יגדל שם תפוחי אדמה, ויכול להיות שבעוד עשור יחליטו שמפשירים אותה. אבל ככל שעלות הקרקע נמוכה יותר, כך רמת האי ודאות גבוהה יותר. ככל שהקרקע ברמת ודאות גבוהה יותר, עד אנחנו רואים את המחיר עולה. צריך לדעת איך לקנות, צריך להיות מלווים בתוך העולם הזה, אבל זה בהחלט פתרון נהדר למי שיש כסף פנוי, ורוצה להצמיד את מחירי הקרקע במדינת ישראל למגורים, לילדים שלו, על פני עשור, 15
ואתה היית מציע לאלו שמחפשים קרקעות, להיצמד בסוף לאיזשהו גוף מסוים שמרכז אותם בכל מה שקשור להיטל השבחה או לקידום של הקרקע.
תראה, יש היום לא מעט יזמים במדינת ישראל שלקחו, זה בעיקר יזמים שהם מאוד מבוססים ולא חברות שיווק קטנות, שלקחו חלקים משמעותיים בתוך הקרקע, והם אומרים לרוכשים שלהם, תשמעו, אנחנו נאגד אתכם. זאת אומרת, אתם תקנו אצלנו בתוך החלקת קרקע.
אז עדיף לך להיות חלק מ...
אם החברה היא חברה רצינית ויציבה, ושיודעת מה היא עושה, בהחלט, כי בסוף כאנחנו כאזרח הפשוט, להתעורר בתוך התהליכים האלה ולנהל אותם, זה לאנשי מקצוע. ובלי קשר, אם יש מתכנן פיננסי, אם יש מי שמלווה את המשפחה ואת המשקיע, כדאי להתייעץ. כדאי להתייעץ, כי עולם הקרקעות הוא באמת עולם מאוד רחב, גם קרקע צהובה, בתוך קרקע צהובה, אתה יכול להתעורר מיני... בקרקעות שיקח הרבה מאוד שנים, או שלעולם לא יהיה בהם מגורים, כי הן אומנם מיועדות למגורים, אבל נמצאות באזור שאף אחד לא מקדם את התוכנית, ואף אחד לא מעוניין להקים אותם. יש מקומות במדינת ישראל שיש קרקעות צהובות, שהעירייה מתנגדת. אז גם את זה צריך לדעת ולהכיר.
טוב, זהו, אז זה, למדנו זה לא מעט על תחום הקרקעות, שהוא חלק בלתי נפרד מעולם הנדלן. אנחנו מתכוננים...
הוא היסוד המשמעותי של עולם הנדלן.
היסוד המשמעותי מבחינת השווי שלו, העלות שלו, וגם צריך לדעת, להבין איך בנוי המרכיב הזה. ואנחנו נמשיך להביא לכם תוכן מעניין. תתכוננו לפרק הבא, שיהיה מעניין מאוד לדעתי. ולהתראות, וחופשה נעימה לכל אלו שיוצאים לחופש עכשיו.
יאללה.
להתראות.
ביי. ביי.